לא הייתי בונה את זה. בוא נגיד ככה, אנשים שניסו לחנך אותם רק לפי עירת העונש, זרקו, דרך כלל בעתו. בעתו. כי יש שתי עיראות כידוע. ולכן אמרו על היצנים, כי לגרמאי הוא עביד. לגרמאי הוא עביד זה, הוא עושה לעצמו, טוב, טוב, יצחק. מילא אברהם, כולו פעיל, כולו הולך, משקיע. אפילו על היצנים אומרים, טוב, על אברהם אין מה לדבר. אברהם חבל על הזמן. אין, אין, הוא בברכה לאנושות. אבל יצחק, תקוע שם באוהל שלו, בינו לבין עצמו. מפחד להזיז אצבע. מפחד לקבל אנשים. הבנו, דואג לעצמו, חרדי, אברך. עושה רק לעצמו. האשימו את יצחק שהוא אברך. שהוא לא... לגרמאי הוא עביד, לומד תורה לעצמו, לא לוקח חלק. ו... מה, עוד פעם היית למטה? ואה? ולא מבינים שהיראה של יצחק כולה מתוך אהבה. יצחק מבין מה עסוקים פה. עכשיו, אתם יודעים, לפעמים זה הפוך על הפוך. לפעמים, דווקא האהבה יכולה להראות איזשהו קלות דעת מסוימת. מתי האהבה מתהפכת לקלות דעת? זה גם כן גבול הדין. ולפעמים, לפעמים הריחוק הוא קרבה והקרבה הוא הריחוק. דווקא בגלל שאתה מבין מה אתה עסוק פה, אז יש פה איזשהו ממד גדול מאוד של יראה. המודעות, המודעות, מה אנחנו עסוקים פה, היא מכניסה באדם, יראה. ולכן אמרו הליצנים כי לגרמה יועבית, וזהו מעשה האומות ולא מדרגה מיוחדת לבני ישראל. והעדות על זה כי אברהם הולד את יצחק. ולכן כתוב, וישב יצחק ויחפור את הבארות, ויקרא להם שמות כשמות אשר קרא להם אביו, כלומר שחזר לעורר האהבה על ידי היראה, כמו שכתוב לקמן באורך. ועל שתי אלו מצווים לקרוא בכל יום, ואהבת את השם אלוהיך, אהבה, והיה עם שמוע יראה, איום, אם תשמעו יהיה טוב, אם לא, אז חס וחלילה, בחינת אברהם ויצחק. והיה עם שמוע, יש שכר ועונש ובדרגת יצחק, לכן היו הברכות ביד יצחק. כלומר, יצחק, הוא כל הזמן נע על הרצוב השוב הזה, בין יראה לבין אהבה. הוא ירא, אבל היראה שלו לא במקום של פחד. וגם לא במקום של שיתוק. העירה שלו היא במקום של הכרת הגודל והערך. לכן יצחק כל הזמן חוזר אל האהבה של אברהם, חופר את הבארות של אברהם, חוזר למילתו של אברהם, אבל אז לוקח את זה עוד מגמה אחת קדימה, ואומר, וואו, איזה פחד, וואו. עכשיו, אנחנו לא מספיק מודעים לזה, כלומר, הסיבה שיצחק הוא במידת העירה, כי הוא דין, הוא מודע לגמרי, במה אנחנו עסוקים פה. כל העולם תלוי, אם אנחנו, תראו לצלכם שהיינו מודעים לגמרי לכל מה שפועלת מילה אחת של תורה שאנחנו לומדים. זה כתוב בספרים. כולנו יודעים שזה כתוב בספרים, שהעולם עומד על לימוד תורה. פשוט כך, העולם עומד, ואם אין לימוד תורה, כל השמיים והארץ חוזרים חזרה לאפס ותוהו ועין ממש. כתוב את זה בשפתם, כתוב את זה בנפש החיים, כתוב את זה באדמור הזקן בתניא, ועוד בהרבה ספרים. וערי, ורים חיים ויטל, וכולם מדברים על הדבר הזה. ואנחנו יודעים לצטט את המקורות הללו, אבל מה היה קורה לנו אם היינו מרגישים את זה שנייה אחת? בן אדם לומד תורה, פתאום בום, על הכתפיים, מרגיש נוחת לו גלובוס. אל תפסיק. נראה עצומה, כאילו, אנחנו עסוקים פה. איזה גודל, איזה אחריות, איזה אחריות. יכול להיות שזה היה, כנראה, שזה היה מוחק אותנו לגמרי, מוחץ אותנו, לא היינו מסוגלים לעמוד בדבר הזה. זה אחריות כלל עולמית על הכתפיים שלנו. היה דור אחד, שקראו לו דור המדבר, שמרוב האומס והלחץ והאחריות שהוטלה על הכתפיים של הדור הזה, שהוא היה צריך גם לצאת ממצרים, וגם לבקוע את הים, וגם לקבל את התורה, וגם להיכנס לארץ ישראל, לא החזיקו מעמד. לא החזיקו מעמד, זאת אומרת, קריסה. בוא, התפרק. המודעות לגודל היא גם כן יכולה להכניס לסוג של איזשהו שיתוק. יצחק היה כל כך גיבור, יצחק הרמידתו, גבורה, שאפשר היה לחשוף לפניו את המשמעות, והוא לא מתפרק מזה. הוא כמובן מיד הולך פנימה, הוא מבין מה יש כאן, והוא מיד נעצר. חוזר חזרה לאהבה, מקבל את המודעות. אתם יודעים, זה נכון כל כך במעגלים בחיים. לפעמים אני חושב, מה היה קורה, הם היו מראים לי סרט, כן, כשהייתי זוג צעיר או לפני חתונה, היו אומרים לי, שב, נשמה, אנחנו רוצים לראות לך סרט קטן. והיו אומרים לי 5 דקות מההתנהלות של המשפחה עכשיו, בשלב הזה נגיד, של הילדים, ותשמע, אתה תצטרך... זה ככה, שנייה, רגע, מה זה? אז כולה התחתנו, אנחנו פה זוג צעיר, אנחנו נחמד ביחד, לא? אז הרבה פעמים זוגות צעירים מתחתנים, ובכוונה, הם מתחתנים בחוסר מודעות למה החיים צופנים להם בעתיד. מתחתנים, זה נחמד, בחור, בחורה, נחמד, נחמד להם ביחד, וזה, אולי כעבור שנה מגיע איזה במבי קטן, אז בכלל הם מרוצים. אבל זה לא מעבר לזה, אף אחד לא לוקח בחשבון שיום יבוא ויהיה לך 6 ילדים, 7 ילדים, 8 ילדים, ואתה תצטרך לפרנס משפחה עם 6, 7, 8 ילדים, על כל המשמעות התקציביות של הדבר הזה, ועל כל הבלגן, ועל כל הזה, ו... טוב, זה מגיע לאט לאט. לא בבת אחת, ברוב המקרים, אתה לא נהיה אבא לשלישייה או לרביעה או לאיזה. בדרך כלל זה מגיע ככה, לאט לאט בונים את ה... שאז אפשר גם לעמוד בדבר הזה, אבל... אם אנחנו נחשפים לכל המשמעות בבת אחת, אז בדרך כלל זה משהו שמשתק. משהו שמשתק. אין כלים להתמודד. יצחק היה כל כך גיבור, היראה שלו הייתה כל כך מוזנת מאהבה, מאהבתו של אברהם אבינו, שיצחק היה יכול להתמודד עם הדברים האלו, להכיל אותם ולהצליח איתם ולנוע כל הזמן בקו של יראה אהבה. יראה אהבה. מה קודם למה? לפי השפת אמת הזה, האהבה קודמת ליראה, נכון? אפשר גם להגיד הפוך, שהיראה קודמת לאהבה, אולי קצת במקום שאתה אמרת. כי אתם יודעים, הזכרנו את זה גם נראה לי שנה שעברה. תביא לי רגע את. נראה לי שאני כל שנה מזכיר את זה בפרשת תולדות. תביא שנייה את האש שלך. איך ידעת? מה, היית פה שנה שעברה? לא היית. אבל תודה, אימא לי. תודה לטכנאים. זה ריבוע קסם, אתם יודעים? מה? אתם רואים מה כתוב פה? כתוב למעלה יראה ולמטה אהבה, אבל אפשר לקרוא את זה גם ככה, יראה אהבה. בסדר? זה נראה כמו מלבנה כזה, טוב, זה... הכישורים הגרפיים, ה... מעולים, אני התלבטתי בין גרפיקאי לרב, בשנייה האחרונה. הלכתי על... בסדר? יופי. אחת השאלות הכי תכונות בפרשה מכל הכיוונים, זה איך יצחק רצה לברך את עשיו. זו שאלה כל כך... שאלו אותו ככה בפעמים, כבר יש 200,000 תירוצים. טובים, כל אחד מהשני. טוב, בוא נראה. בשנה שעבר ראינו אחד, היום נראה עוד אחד. בפסוק, ואתה סנה כלייך, נכון? מה כתוב בהמשך? תליחה וקשתך. וצא השדה וצוד עלי צייד לאבי. אז יצחק נותן לסב, מה שאומרים בקשר, פקודות עבור. עכשיו, מה קשה בפסוק הזה? מה? מה קשה? מה יצחק רוצה? מה הוא רוצה? בשר. מה אכפת לך איך עשיו תופס את הבשר? אם הוא תופס אותו עם קשת, עם חץ, עם חרב, עם... אתה אומר על הפקודות, אתה גם איך לצוד? קשרות. חשבתי שהאור זה ממני. אז מה זה הפקודות האלו שאתה מתחיל... אתה אומר ל... יצחק אומר לעשיו, גם איך, לאיזה כלים להשתמש. אז רש"י אומר, כשרות, תביא לי מההפקר ולא מן הגזל, ותחדד את החרב טוב, את הסכין טוב, שלא תאכילני טרפה וכו'. השפת אמת הולך כאן בכיוון אחר. יש לומר, כי יצחק אבינו ידע מעשה עשיו, אך רצה להשיבו בתשובה. ועתה זה לשון תשובה. איך אתם יודעים שעתה זה לשון תשובה? איך יודעים ש... מה? יפה, חזק. ועתה ישראל, מה השם אלוהיך שואל מעמך? כי אם לראה את השם אלוהיך, לאהבה אותו, ללכת בדרכיו ולדבקה בו, ולשמור את כל מצוות השם אלוהיך אשר ציווך. פסוק בפרשת עקב. איך אני נכון, אני יודע את כל התנך בעל פה? פרשת בר מצווה שלי. הבנתם? אני לא יודע את כל התנך בעל פה. זה רק פרשת בר מצווה שלי, לכן אני יודע. אז יצחק רוצה להשיב את עשיו בתשובה. טוב, עדיין לא הבנו למה. מה הוא כזה לחוץ? אפשר להגיד, טוב, סתם. אבא רוצה שהבן שלו יחזור בתשובה, נכון? כתוב שאברהם מת בשיבה טובה. מה זה שיבה טובה של אברהם? שהוא ראה את ישמעאל חוזר בתשובה. אבל זה לא רק זה. זה לא רק זה. אנחנו, הבעיה שלנו, יש לנו בעיה קשה. אנחנו מכירים את הסוף של הסיפור. אבל אתם חייבים לזכור שכשיצחק הסתכל על עשיו ויעקב, הוא ראה בעליל, הוא ראה באופן מובהק את ההבדל בין יצחק, בין יעקב ועשיו, בין מערכת יחסים בין יעקב לעשיו, לבין מערכת יחסים בינו לבין ישמעאל. מה ההבדל? ישמעאל היה ממי? מהגר, מהאימא, מהשפחה. עשיו ממי הוא? מרבקה. עשיו ויעקב, בין יצחק לבין ישמעאל יש פער גילאים. עשיו ויעקב הם תאומים. יש פה אמירה. לא רק שהם תאומים, הם כנראה תאומים, הם לא זהים, זה ברור, אבל הם תאומים שמגיל צעיר, כלומר, הם נוצאו, הם יצאו מהבטן מחוברים. בידו אוחזת בעקב עשיו. אוחזת. אז יצחק מסתכל ואומר, נו, ברור שהם שונים, זה פשוט. וגם ליצחק ברור, כל הפרשנים אומרים את זה, שהברכה, אותה ברכה שניתנה לאברהם אבינו, שתמיד תמיד כוללת שני מרכיבים, מה הם? הבטחת הארץ והבטחת הזרע. את הברכה הזאת ודאי הוא מתכוון לתת למי? ליעקב, זה פשוט. אבל יצחק אומר, רגע, אבל איפה המקום של עשיו בתוך כל המבנה הזה? והרי עשיו הוא חלק מהמשפחה, הוא בן שלי ושל רבקה, הוא תאום של יעקב, הוא אפילו יצא מחובר אל יעקב, זה ברור בעיני יצחק שעשיו הוא חלק מהעניין, הוא חלק מהביזנס, חלק מהעסקה. לכן יצחק בונה מודל כזה, שהוא לא רחוק מן האמת, והוא גם מודל נכון, והוא גם מתקיים, רק דור אחד אחר כך, שיעקב הוא אחראי על התוכן הפנימי, המוסרי, הערכי. בכבוד, ייכנס כבודו, אל יעמוד בפתח, ואנוכי פיניתי הבית. שיעקב הוא יהיה אחראי על החלק הפנימי, הערכי, האידיאליסטי, על בית המדרש, על המוסר, על הרעיונות, על החינוך וכו' וכו'. ועשיו, טוב, אתם יודעים, בשביל לממש רעיון טוב, צריך כלים מעשיים. זה שאני חושב הרבה מאוד רעיונות טובים, זה לא מספיק. צריך שיהיה אדם שמבין בפרקטיקה, מבין בעסקים, מבין איך העולם הזה מתנהל, איפה צריך להשקיע, איפה צריך זה. יש גם אויבים שמתנגדים, צריך שידע מי שידע גם להגן על הדעות נגד כל מיני מתנגדים. זה יהיה עשיו. עשיו יהיה בשירותו של יעקב. זה מה שיצחק מתכנן. כוחות המעשה פועלים לפי תכנונם והוראותיהם של הכוחות הפנימיים. בעצם כמו יהודה ויוסף. יהודה ויוסף, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, משיח בן יוסף אחראי על הצדדים החומריים של האומה, משיח בן דוד אחראי על כל המלכות, השראת שכינה וכו' וכו', והם עומדים בשיתוף פעולה, וזה קודם לזה אפילו. זה מה שתכנן יצחק. עכשיו, זה ברור, יצחק אומר, נו מה, אם יעקב יצא איש תם יושב אוהלים, לפי התכונה שלו, ועשיו יצא איש ציד איש שדה, לפי התכונות שלו, מבין יצחק, מבין היטב, שלאור התכונות האלו שניתנו לעשיו, הוא לא יקבל ציון א' בעדינות ובמה? כן, בדיוק. זה לא זה שלו, הוא איש שטח. אז יצחק מבין את המורכבות של עשיו, ולכן הוא כל הזמן עסוק בלהחזיר אותו בתשובה. להחזיר אותו בתשובה, לחבר אותו אל מגמת הקודש, ולהגיד לעשיו, עשיו, כל תפקידך הוא לקדם את האידיאלים של יעקב בעולם. אתה תיתן את הפרקטיקה ליעקב. זו התוכנית של יצחק. מה הבעיה הייתה? הבעיה הייתה שהיא מושלמת מדי. כלומר, הייתי קורא לזה עתידנית. תוכנית עתידנית שעתידה להתממש לעתיד לבוא. לעתיד לבוא, כל אומות העולם עתידים לממש את האידיאלים של עם ישראל. עם ישראל ייתן את הכיוונים, את האידיאלים, ואומות העולם ילכו וינסו לממש את האידיאלים הללו. אבל זה יקרה לעתיד לבוא. ויאהב יצחק את עשיו כי ציד בפיו, לשון עתיד. אבל רבקה אוהבת את יעקב. רבקה מבינה שזה לא הכיוון של עשיו בכלל. אלא רבקה מבינה היטב שיעקב ועשיו רבים ביניהם על מה? על הבכורה. כל העסקה שיצחק מציע זה רק בתנאי שעשיו יבין ויסכים שיעקב הוא הבכור, או יעקב הוא העיקר. יעקב הוא העיקר. ורבקה מבינה שזה בכלל לא הכיוון של עשיו, ועשיו רוצה את הבכורה כל הזמן. הוא מוכר אותה, אבל אחרי זה הוא רוצה אותה בחזרה. אז זה הדיון כאן. במילים אחרות, אם עשיו היה מקבל את הברכות של יצחק, העולם היה נכנס לכזה סחרור, כלומר, אם אדום היו מקבלים גם את הכוח של הברכה המעשית, וישראל היו נשארים רק איזה מין הנזיר המוסרי של האנושות, אז אדום היו צוחקים לנו בפנים, ואומרים, יש איזה עם אחד שמדבר דברים מוסריים, זה נורא נחמד לבוא לבקר אותו מדי פעם במוזיאון של המוסר והיושר, ביקור כזה מאוד מאוד תרבותי, יכול מאוד להוסיף לך לרזומה, אבל הם פשוט לא רלוונטיים למה שמתרחש כאן בעולם. בגלל העובדה שעם ישראל, במיוחד היום, אבל גם בעבר, יש לו כוחות מעשיים עצומים. כוחות מעשיים. אנחנו על הבמה. אנחנו משחקים. יש גם לאמירה המוסרית שלנו, יש לה כל ויש לה זה, כי אנחנו על אותו מגרש, ואנחנו אפילו מצליחים עוד במגרש הזה, במגרש המעשי. לא שזה המגרש העיקרי שלנו. המגרש הזה הוא מבוא לדבר העיקרי שלנו, שזה דבר השם בפי נביאיו. אבל אם היינו רק אומרים את דבר השם בפי נביאיו, בלי שיש לנו יכולות מעשיות, אז אומרת עולם הוא ימוחות כפיים, אומרת בסדר, זה טוב בשביל דרשת יום ראשון אחר הצהריים בכנסייה. אנחנו נקרא כמה פרקי תנך של דוד המלך, נעשה ככה, ומיד אחר כך נמשיך לגזול ולגנוב ולאנוס וכו' וכו'. אז עשיו רוצה להחזיר את, יצחק רוצה להחזיר את עשיו בתשובה. יש לו אמר כי יצחק אבינו ידע מעשה עשיו, אך רצה להשיבו בתשובה, ועתה לשון תשובה. ואם היה נגמר כן, אם באמת היה עשיו חוזר בתשובה, ואנחנו טוענים שחזרתו בתשובה של עשיו היא בדיוק כמו החזרה בתשובה של ישמעאל. מה הייתה החזרה בתשובה של ישמעאל? שהוא הקדים את יצחק, אותו דבר גם עשיו. ואם היה נגמר כן, היה מעלה כל הכלי ציד להשם, והיה תיקון השלם. זהו, היה נגמר, היה הכל מגיע ל... וזה סן הכליך, תרים את הכלים שלך, קיבלת כלים, כלים מעשיים, כלי כיבוש, כלי הצלחה, תרים אותם, אל תשתמש בהם למימוש התאוות הפרטיות שלך, ולמימוש לצוד נערות מתחת לידי בעליהם, תרים אותם, קח את הכלים האלו, כלי המלחמה, ותהפוך אותם לתשמישים לטובת עניינו של יעקב. הייטק, זה ההייטק. תרים את הטק, תרים את הטכנולוגיה, סמל משהו גבוה. כן. כי בוודאי הכל היה יפה בעיתו, כי רצון יצחק היה לתקן כל צד הגבורה והקליפה, ולכן דווקא יצחק נמשך אל עשיו, כי יצחק הוא גבורה, וגם עשיו הוא גבורה. נכון? עשיו הוא אדום, הוא גבורה. יצחק רוצה לתקן את המקום של הגבורה, את המקום של התקיפות, את המקום של הפרקטיות והמעשיות. אך כי אין העולם יכול להתקיים במידת הדין. וכתבנו במקום אחר, כי כך צריך להיות הרצון לתקן במידת הדין, ובפועל צריך לשתף מידת הרחמים. לכן לא נגמר בפועל מחשבת אבינו יצחק. כמו שהזכרנו, זה היה משהו עתידני, לעתיד לבוא. עשיו היה נמוך מדי, שפל מדי, והכלים שלו הוא בחר לקחת אותם למטה. אבל אומר כאן השפת אמת, ואפשר, כי עשיו עצמו נמי היה מהרהר בתשובה. אפשר, גם עשיו עבר לו איזה עירור כזה. אתם יודעים, עכשיו היה, השבוע היה בחירות לארצות הברית, לבית הנבחרים ולסנאט. ואני ככה, באמת אני תמה ביני לבין עצמי, מה, חלק גדול מהדיון היה, אם זה יהיה טוב ליהודים, רע ליהודים. באמת, מדינה מאוד מאוד גדולה כמו ארצות הברית, יש לה המון המון בעיות משל עצמה, כלכליות ואחרות. וההתעניינות שלהם פה, במה שקורה כאן, היא מעבר לאינטרס. זה לא רק שיש להם אינטרס שיהיה להם בונקר קדמי במזרח התיכון. גם זה. אז זה מעבר לזה. זוהי הידיעה העיוורת שסיבה, אצל רובם, אצל חלקם, שסיבת הקיום והערך שלהם הוא נובע מהעובדה שהם קשורים באיזושהי צורה לעם ישראל. ולעזרה ולתמיכה. עכשיו, חלק מזה עטוף בהרבה מאוד רשע, חלק מזה עטוף בצדקנות ומונה על ידי רשע, וחלק מזה זה יסוד אמיתי. שמה שהוא מדבר כאן, שארצות הברית זה אדום, זה הנציגה של אדום היום, כן, התרבות המרכזית השלטת, ובחוש עיוור היא מבינה שסיבת הקיום שלה היא כדי לשרת את היושבים כאן. כמה שזה שמה מוזר. גם בתת מודע וגם במודע, יש כאלה שנורים על זה בצורה מפורשת. שישראל, זאת אומרת לך, מה? אנחנו גרגיר קטן מול הבחינה. החשיבות שהם מייחסים, כאילו שאנחנו מקבלים שם, היא הרבה מעבר לתועלת כביכול שישראל יכולה לתת ארצות הברית, למרות שאנחנו נותנים לו הרבה מאוד וכו', אבל זה גם לא היה ככה כל כך הרבה שנים, זה התחיל אחרי מלחמת ששת הימים פחות או יותר. יש כאן הבנה עיוורת, דווקא אצל האמריקאים, כי אירופה עדיין ספוגה באנטישמיות, מכף רגל ועד ראש, וגם אירופה מתה מפחד מהערבים שבתוכה, מהמוסלמים. פשוט מתים מפחד, אירופה הרי הולכת ונהיית יותר ויותר מוסלמית. קראתי באיזה מקום שהשם הנפוץ ביותר השנה באנגליה, של תינוק שנולד, היה מוחמד. מצחיק אותך, אותם זה לא מצחיק, הם מתים מפחד. אז לכן הם... אצלהם זה... איך אתה יודע מה זה? זה חסד לאומי חטאת בחלק מהמקרים. כל פנים, אומר השפת האמת, אפשר כי עשיו עצמו נמי היה מהרי בתשובה. אך לא היה יכול להוציאו מהכוח אל הפועל. לכן כתבו חז"ל כי ראשו של עשיו מונח במערת המכפלה כנזכר לאל, שהיה לו רצון לשמיים. וזה פעל יצחק במחשבתו, אך במעשה לא היה צריך להיות. כלומר, הייתה כאן איזה אבא אמינה, שעתידה לצאת אל הפועל, אבל במעשה רבקה היא המעשית, והיא אומרת, מי שצריך לקבל את הברכה זה יעקב. אם עשיו יקבל את הברכה, לא יהיה לנו תקומה, חס וחלילה. כן. כי יצחק בעצמו מידת הדין. אברהם הוא חסד ויצחק הוא גבורה. יצחק הוא מידת הדין. אז הוא רוצה, מה? כן. יצחק ועשיו ביחד, זה בעצם לקחת את הכוחות התקיפים, הכוחות החזקים, הכוחות אפילו האלימים, ולקחת אותם ולתקן אותם מהשורש ולהעלות אותם שישרתו את המגמה העליונה. זה נקרא לתקן את מילת הדין. יעקב הוא אשתם, יושב אוהלים, יעקב כולו מלא אהבה, כולו מלא אחווה, לכולם הוא קורא אחי. לכולם. אחי מאין אתם, אומר לבני לרועים. הידעתם את לבן, אחי נחור, אחי, אחי אתה ואהבתני חינם, ויקרא יעקב לאחיו, לאכול לחם, שים קור נגד אחי ונגד אחיך. יעקב, כולם אחים, כולם זה, מחבר את כולם, אוהב את כולם, הוא לא רוצה מלחמות, הוא יעקב, איש תם, יושב בעלים, שלם. מה? כנראה, יכול להיות. ועשיו, דין. קורא דין את ה... יצחק רוצה לתקן את עשיו. איזה יכול להיות תקן את עשיו? מה זה? כן, יעקב כלול מכולם. אבל הוא כלול מכולם, בהתחלה הוא תם יושב בעלים רחמים, חסד, אחרי זה הצרות שבאות עליו, בדיוק, מוציאות ממנו את היכולת ההתמודדות, יכולת ההתמודדות, ואז הוא מקבל את השם שריטה, ישראל, אתה מתמודד ומצליח. ואחרי יעקב זאת פעם מתפצל, יוסף ויהודה. את הרי יעקב, בדיוק. בואו נראה, בהקשר לדברים שדיברנו, בואו נראה את הדיבור האחרון. כרגיל, אני אתן לכם שיעורי בית. במדרש ורב יעבוד צעיר, זכה יעבוד. מכאן יש ראיה שרבנים צריכים להיות צעירים, שנאמר ורב יעבוד צעיר, כשהוא צעיר. הרי לכם ראיה מהפסוקים. האוי למפרשין אם זכה יעקב. כלומר, ורב יעבוד צעיר, איך קוראים את זה? רב. מה? אם זכה יעקב, אז עשיו יעבוד אותו. כלומר, אם יעקב ילך בדרך התורה והמצוות, ישמור וכו' וכו', אז השכר שהוא יקבל זה שאומות העולם יעבדו, יעבדו אותו, יהיה לך, יהיה לנו משרתים מאומות העולם, זה הפשט, זה האוילם, אומרים. ולדעתי, אומר השפת אמת, אין הפירוש כן. דעה בעשיו משתי, משתי הכוונה עוסק, הפסוק הרי עוסק בעשיו, לכן הוא קורא את הפסוק הפוך לגמרי. ודוד, אם כן, אם זה יזכה, יהיה הוא הרב, אם כן, מה ההפרש ביניהם? מה ורב יעבוד צעיר, אבל אם אתה, אם זה, והיה כיתרית, נותר כאן איזושהי הדדיות, שהיא בעצם לא מביאה שום ייחודיות ליעקב. אך הפירוש, תקשיבו טוב, אם היה זוכה עשיו, היה עבד ליעקב, והוא הטוב לו ותיקונו. אם עשיו היה זוכה, הוא היה מבין שמה שטוב לו, זה לרתום את עצמו לעגלה של יעקב. ולהיות עבד ליעקב, להיות זה שנרתם ומצטרף ומסייע ליעקב במהלך שלו. ואז הוא היה מביא לעצמו ברכה, עשיו. אבל כיוון שעשיו, תרבות אדום, עסוקה בלהתנגד לעם ישראל, ולהתנתק מעם ישראל, אז הם מביאים על עצמם כללה ולא ברכה. עכשיו יש לדבר הזה כמה וכמה דוגמאות היסטוריות ידועות. אתם יודעים שבכל מקום שהיהודים היו, רמת ההשכלה של היהודים תמיד הייתה הרבה יותר גבוהה. היצירתיות, הברכה המסחרית. ולכן בכל מקום שהיהודים היו, היה גם בדרך כלל סגסוג כלכלי ומסחרי. ברוב המקומות. אבל את אומות העולם זה יטריף. שנאה לעם ישראל. אז הם גזרו גזרות גירוש על היהודים. אחת מהאומות הידועות הוא ספרד. ספרד הרי עד לפני 500 שנה הייתה אימפריה. הייתה אימפריה. היה להם שם תור הזהב בספרד, ערש החוכמה הערבית, היה שם גם תקופה נוצרית יחסית שהיו אימפריה. קולומבוס מספרד, גילה את אמריקה, מגלים יבשות, הוא גילה את אמריקה. מה? קולומבוס הוא מספרד. נכון?
קולומבוס. זה גם
באותה שנה של הגירוש. כן. 1492. קולומבוס יוצא מספרד, מנסה לגלות את הודו, חוצה את האוקיינוס האטלנטי, ונתקע באמצע ביבשה שהוא לא הכירו, קוראים לה אמריקה, וממילא היא שייכת לספרדים, כל האוצרות, כל וכל וכל. ואז הם גירשו את היהודים. ומאז, ועד היום הזה, חוץ מסיאסטה וכדורגל, לא שמעתם כלום על ספרד, בלי גוזמה. זאת אומה שהיא ירדה לגמרי מהבמה ההיסטורית. שום תרומה ממשית לאנושות, ספרד לא נתנה. מלחמת העולם הראשונה, מישהו זוכר? בוא נדבר על מלחמות, כי מלחמות זה בטח גם מבטא איזושהי מעורבות. ספרד, כלום. מלחמת העולם השנייה, ספרד, יושנים, סיאסטה. שם, בתוכם, מלחמת זה כמובן, בתוכם, זה, יכולים ללחם, זה רק מצביע עוד על הדקדנטיות ועל הריקבון הפנימי. משהו, יצירה אומנותית, פרס נובל, משהו, איזה... מה, דברו, מה? תנו משהו, תעלת למש, פיתוח מדעי, דברו. כן, אמרתי, כדורגל, זה סיאסטה. כדורגל זה הרבה מאוד, אין להכחיש. אבל זה פחות או יותר בזה מסתכל. למה? מדינה שנקטה מעצמת היהודים בבת אחת, ירד לכל המנוע של הצמיחה שלה. כן? אז זה מה שאומר כאן, אם היה זוכה עשיו, והעבד היעקב הוא הטוב לו ותיקונו, ואם לא זכה, ויעבוד עם בני ישראל, הכוונה יעבוד את בני ישראל, יעביד אותם, זה מפלה שלו בוודאי. אם הוא יגרש אותם, אם הוא יתנגד אליהם. וכן מצינו בברכת יצחק לעשיו, את אחיך תעבוד, שהוא הברכה שלו. כי בוודאי יותר ברכה להיות עבד לאיש ישראל, מלעבוד עם איש ישראל בפרך. יותר ברכה לך להיות עבד, כי אתה, כשאתה עבד לאיש ישראל, אז אתה בעצם, העבד הוא תחת רבו. מה שכאן העבד, כאן הרבו, נוצר כאן איזה מערכת יחסים של השפעה. ככה אתה מושפע מעם ישראל. עכשיו, עבד, אל תבינו את זה במובן הנמוך של... עבד הכוונה מחויבות. הכרה בערכיות, הכרה בראשוניות של עם ישראל. אבל עכשיו אנחנו באים, חס וחלילה, ליצור כאן איזה מין, כמו שהיו כאלה בהיסטוריה שדיברו על גזע של אדונים וגזעים של עבדים. חס וחלילה. אבל כשאומות העולם מבינים ש... מבחינה ערכית, מוסרית, מי שמביא את הברכה לעולם זה עם ישראל, ולעבוד למענם, אולי במקום להגיד עבד, הייתי אומר, אנחנו עובדים למענכם, אנחנו גם נעזור לכם לפלס את הדרך, אז אומות העולם בעצמם מתברכות בדבר הזה. אחר כך מצאתי במדרש הפסוק, את אחיך תעבוד, גם כן זכית וכו'. וכן, שרשי פירש, מה זה? וכן, לא זוכר מה זה, שרשי פירש, אם זכית על עשיו, רק שנדחק בקבלתו, והרי הפירוש פשוט כמו שכתבתי להם. הדבר הזה, צריך להבין אותו. הרב קוק מדבר על זה הרבה מאוד, הלאומיות שלנו היא לאומיות אוניברסלית. אנחנו רוצים שיהיה טוב לעם ישראל, כי זה ברור לנו שכשטוב לעם ישראל, יהיה טוב לכל האומות כולם. כשהלב במקום עובד כמו שצריך, בכל המרחב שלו, בכל החדרים שלו גם שלו ופנויים, אז הוא צריך להזרים את הדם עד לקצה האיברים. אבל אם הלב חלש, אם הלב לא עובד בכל התוקף, אז יש מקומות שלא מגיע אליהם דם. יש מקומות שהם נעדרי מוסר, ויש מלחמות אזרחים פתאום, ויש התעללויות וכו' וכו'. עם ישראל בריא, חזק על אדמתו, מתכון לעולם טוב יותר. עולם מוסרי יותר, עולם מתוקן יותר, ברוך ה' לעולם. אמן ואמן. שבת שלום וברך.